היי לכולם, איריס שור שהייתה אמורה להשתתף באירוע לייב נאלצה לבטל מסיבות טובות, נקבעה לפגישה חשובה בארצות הברית, אז למרות שאיריס לא תגיע לאירוע, אנחנו לא ויתרנו ונפגשנו להקליט את הפרק ולהעביר אליכם את התוכן שהבטחנו. את המקום של איריס ייקח יזם מרתק שישתף אותנו באינסייטים חשובים מהביזנס שלו. אז כמו שהובטח, באירוע יהיו 5 סשנים, וזה קורה בחמישי הקרוב, בשעה 20:30 בערב, במרכז סוזן דלל בתל אביב.
10 דקות על שיווק עם שרון חלבני. פודקאסט שבועי בו תקבלו אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה שיעזרו לכם לנצח במשחק כל פעם מחדש.
ברוכים הבאים לעוד פרק של 10 דקות על שיווק. אני שרון חלבני, ואיתי נמצאת איריס שור, מייסדת ומנכ"לית אוריבי. איריס כבר השתתפה בפודקאסט לפני כמעט שנה בפרק מספר 9, ובמשך למעלה מ-8 חודשים הפרק של איריס דורג בטופ 5 של הפודקאסט. ואנחנו נלמד מאיריס איך לשפר את חוויית האונבורדינג במוצר שלנו. מה נשמע, איריס?
בסדר, גמור, מה שלומך?
מצוין. לפני שנתחיל, ניתן עלייך ועל אוריבי עוד קצת פרטים שקצת השתנו מהפעם הקודמת. למי שלא יודע, אני אספר שאוריבי מהווה כלי אנליטיקס לאנשי מוצר ושירות. עד היום גייסתם 12.4 מיליון דולר. בחברה יש כ-20 עובדים, יש לכם כ-10,000 משתמשים ומתוכם 400 לקוחות משלמים. בעבר הקמת במשותף 2 סטארט-אפים מוצלחים, הראשון ויז'ואל טאו שנמכר בכ-25 מיליון דולר, ותקיפי שגייסתם לו כ-50 מיליון דולר וכיום עובדים בו כ-100 איש. אז נתחיל?
יאללה.
אונבורדינג הוא מונח רחב. זה המסע שהיוזר עובר מהקליק הראשון ועד להצלחה הראשונה שלו בזכות השימוש במוצר. אם נתכנן את המסע הזה בצורה נכונה, נהפוך את היוזרים ללקוחות נאמנים שישארו איתנו זמן רב. ואם נעשה את זה בצורה גרועה, היוזרים שעבדנו כל כך קשה בשביל להביא אותם, ינטשו אותנו בלי להסס. איריס סיפרה לי שבתוך חודשיים הצליחה להגדיל בכ-30% את כמות ההתקנות בזכות שיפור חוויית האונבורדינג. אז בפרק הזה נקבל מאיריס תובנות ודגשים שנוכל ליישם גם במסע האונבורדינג במוצר שלנו. אז איריס, אנחנו צוללות ישר ותסביר לנו מה כולל תהליך האונבורדינג באוריבי. זה מהרגע שהיוזר נחשף לפרסומת ועד ששילם, או מהרגע שנכנס למוצר?
בגדול אני חושבת שהתשובה היותר נכונה זה הכל, אבל איך שאנחנו מתייחסים לזה בתוך אוריבי, זה באמת מהנקודה שהוא נחת באתר, עד הנקודה מבחינתנו שהוא התחיל להשתמש במוצר.
שהתחיל להשתמש במוצר גם אם הוא לא שילם.
גם אם הוא לא שילם.
זאת אומרת, התקין והתחיל איזשהו פרי טרייל.
כן, עכשיו אפשר להגיד שבעצם זה יכול לכלול הכל מהרגע שהוא ראה מודעה עד הרגע שהוא שילם, אבל בסוף הפוקוס מבחינתי זה מהרגע שהוא הגיע לאתר עד הרגע שהוא התחיל באמת להשתמש במוצר.
אז בעצם אמרת לי שאתם בניתם תהליך אונבורדינג שהוא קצת יותר מורכב, ולא לפי הכללים הרגילים, אז במה הוא יותר מורכב? או אולי נתחיל ממה הם הכללים לאונבורדינג, ובמה שלכם שובר את הכללים.
כן. כל ה-best practices וכל הפוסטים שתקראו בנושא, תמיד יגידו, את המינימום האפשרי, לא לשים הרבה שדות, לא לשים הרבה שלבים. ומצד שני, שמצקלים הרוב המוצרים, דווקא יותר כבדים, זאת אומרת, יש להם אומנם פריבילגיה, כי אנשים יודעים למה הם נכנסים, והם ישקיעו קצת יותר. אבל תחשבו נגיד על אונבורדינג של טוויטר. את זוכרת שעשית אותו לפני הרבה שנים, ומתחילים לשאול אותך בדיוק, מה אתה אוהב? ואחרי מי היה מעניין אותך לעקוב? ותן לי 3 תחומי עניין כאלה, ו3 תחומי עניין כאלה, ובעצם לא עוזבים אותך, שאתה לא מגדיר המון המון דברים.
כן.
ואז ברגע שאתה נכנס לטוויטר פעם ראשונה, אז הם יודעים להציג לך טוויטים שהם נכונים לך, והם יודעים לתת לך סוג'סטינס טובים. וזה קצת טרייד-אוף שאני רואה. כלומר, אני אומרת, אני מעדיפה לאבד חלק מהאנשים שיגידו שאני יותר מדי תרחנית ואין להם כוח לדברים האלה. אבל מי שמסיים את האונבורדינג, גם אני אוכל לאסוף עליו הרבה יותר מידע וליצור משהו שיותר מתאים לו, אני אוכל לנתח את הקהל שלי יותר טוב, נוכל ליצור אסטרטגיה יותר טובה של נרצ'רינג.
אז כמה שלבים יש אצלכם בתהליך?
יש לנו בערך 10 שלבים. זה נשמע מאוד לא פופולרי, אבל זה עובד לנו מאוד טוב. מה שמעניין גם שכל פעם שאנחנו מוסיפים שלב לא קורה כלום.
לא קורה כלום. כאילו, אין נטישה יותר גדולה.
כן, אני חושבת שכאילו מה שקורה בהרבה מקומות זה שכנראה שהשלב בין רק לשים אימייל ופסוורד לבין שלב שבאמת מתחילים לבקש עוד הרבה פרטים הוא משמעותי. אבל ברגע שכבר מישהו נכנס לווייב ששואלים אותו עוד ועוד ועוד שאלות, אז הם כבר בתוך זה והם לא מפסיקים.
כן, כי גם אתה יש להם כנראה את המחשבה של, רגע, אני כבר מילטת כל זה, אז כמה כבר עוד יהיה וכדאי לי להמשיך.
כן.
אולי דוגמה לא כל כך קשורה, אבל זה כמו שאתה מתקשר לנציג שירות בטלפון וכבר חיכית רבע שעה, אתה אומר, מה, עכשיו אני אינטוש? אני כבר כאן.
בדיוק.
אתה לא יודע שתצליח לחכות עוד 30 דקות.
בדיוק, אז בניגוד לכמה שאומרים שתמיד תוסיף עוד שדה אחד ויעזר, אז איכשהו ברגע שמתחילים להכניס אותם לתהליך, מהניסיון שלנו, מהנדידות שלנו, בערך 90% מסיימים אותו.
יש לכם צ'אט אנושי שעוזר לבעלי האתרים לאורך הדרך?
אז אחד מהמיפויים של הדברים, בעצם אמרנו בוא נעשה גם ניסיון של מישהו שצריך להתקין לבד, הוא לא יודע, ויוכל לקבוע איתנו שיחה של סט-אפ קול של כמה דקות. זה לא עובד מדהים, כלומר אין לזה הענות מאוד גבוהה, אבל גם זה נגיד מאוד עזרנו להבין האם זה מה שאנשים מחפשים, האם זה לא מה שהם מחפשים, האם זה בכלל עוזר להם דבר כזה.
אחד הדברים שאמרת לי לפני שהתחלנו להקליט, זה שאתם יצרתם הרבה אופציות שונות שמשתמש יכול לקחת, כדי לעבור את החלק הקריטי הזה של ההתקנה על המוצר. כן. אז מה זה אומר אופציות שונות?
אז בעצם יצרנו איזשהו עץ מאוד מאוד מורכב, שכל התסריטים שיכולים לקרות. זה גם להבין, נגיד, אם מישהו סתם הוא e-commerce, זה סיכוי הרבה יותר גבוה שהוא רוצה להתקין אותנו לשופיפיי בניגוד למישהו אחר. אבל זה גם הבנה שחלק מהאנשים לא יודעים לעשות את זה, חלק מהאנשים צריכים לבקש עזרה ממישהו אחר בחברה, חלק מהאנשים אין להם פרמישן לעשות את זה. ובעזרת איזשהו איזשהו שאלות, הצלחנו להביא אנשים למקום שהוא הרבה יותר מתאים להם. נגיד, לשאול אותם אפילו האם אתה הולך להתקין את הסקריפט או מישהו אחר. אם מישהו אחר, האם אתה צריך גם לשכנע אותו או לא.
וואו, יש ממש שאלה כזאת. כן. זאת אומרת, להסביר לו את היתרונות בסקריפט
שלך. כן, האם הוא רק צריך כאילו לשלוח את המייל שלו ושתקין, או שהרבה פעמים זה לשלוח למישהו בחברה, שהוא שואל מה זה המוצר הזה בכלל, ולמה זה חשוב.
כן.
ובוא תסביר לי מה עושים עם זה, ואז אנחנו יכולים גם לתת לו בעצם את כל הנשק הזה.
עכשיו, אם אחת הבעיות זה בעצם בשלב שבו בנאדם צריך להתקין את הסקריפט על האתר שלו, למה לא לחשוף אותו ישר למוצר ולתת לו לחוש את היתרונות של זה, ולדרוש ממנו את השלב הזה?
אז באמת שזו שאלה שעולה כל חודש מחדש בכל החברות שאי פעם היו לי. ואני בגישה מאוד ברורה שברגע שאתה נותן איזשהו מוקאפ של המוצר, אנשים הרבה פחות לייקלי להתחיל להשתמש בו, כי הם לא רואים את הדאטה שלהם, הם לא מספיק אינגייג'ד, הם לא עשו שום דבר שבעצם מכניס אותם לזה. ניסינו את זה בחברה הקודמת שלי, שהיה ממש סביבת טסטים כזו, וזה עבד פחות טוב, כי ברגע שזה לא הדאטה שלך, זה לא מעניין, והרבה פעמים זה נראה למוצר מאוד מגניב, אבל זה מוצר גדול, אז הם הגיעו לזה מתישהו, ואז הם לא מגיעים לזה.
כן, אולי גם אלמנט של הסקרנות.
בדיוק, אז מבחינתי הם צריכים לעשות איזה משהו יותר רציני מהצד שלהם.
ואתם למשל יצרתם פלאגין לוורדפרס שעוזר למשתמשים בתהליך?
כן, עשינו לוורדפרס ולשופיפיי.
ומה עם פלטפורמות של פרי ובסייט בילדר כמו סייט 123 או וויקס?
האמת שהיוזרים האלה קטנים מדי בשבילנו.
קטנים מדי.
כן, האמת היא נגיד זו הדוגמה של הבונבורדינג, שממש שאלנו אנשים על איזה פלטפורמה אתה עובד. שלפני זה היה לנו מידע רק של מי שהתקין כבר. ואז גם הרבה יותר קלנו למפות בדיוק לאיזה דברים יש דרישה, מי רוצה מה, כמה אנשים נגיד אפילו לא יודעים כמה, איזה פלטפורמה יש להם. שאלות כאלה שרק דרך האונבורדינג יכולנו באמת לשפר אחר כך את התשתיות שאנחנו נותנים ליוזרים.
כן, אוקיי. בוא נדבר קצת על תהליכים נלווים שעוזרים למשתמש להבין את הערך של המוצר לאורך כל הדרך. יש שניים כאלה שעולים לי, אחד מהם זה אימיילים, והשני זה קמפיין ממומן, רמרקטינג, ריטרגטינג. כן. אז בוא נתחיל מאימיילים, אתם משתמשים ב... אני מניחה שאתם משתמשים.
כן, אנחנו משתמשים הרבה. אני חייבת להגיד שאחד הדברים שאני אוהבת ושונאת במרקטינג, זה שכל כמה שנים כל החוקים משתנים, ומה שעבד נהדר כבר לא עובד. אני מרגישה שעכשיו אנחנו ככה בטרנד הזה של אוטומייטד אימיילס הרבה פחות עובדים. גם טכנית הם נכנסים לפרומושנס, אבל גם אני מרגישה שאנשים כל כך מוצפים בכל כך הרבה אימיילים, שגם אם כותבים את הסאבג'קט ליין הכי טוב בעולם, עדיין האופן רייט יחסית נמוך.
מה האופן רייט אצלכם?
הוא סביב משהו כמו 20%.
לא רע.
זה לא רע, אבל מצד שני...
אפילו טוב.
נכון, מצד שני אני אמרתי, יש כל כך הרבה אנשים שכבר הגיעו למוצר שלי, והגיעו כמעט כמעט לנקודה שמתחילים להשתמש בו, ועדיין נצחה רק ל-20% בכלל שיפתחו. זאת אומרת, יש 80% שאני לא מצליחה לתקשר איתם בכלל.
כן, אז איך אתם גורמים ל-20% האלה לפתוח?
מה שעובד לנו בסוף הכי טוב כרגע, אנחנו עדיין תמיד בניסיונות, זה מיילים נורא נורא קצרים ונורא to the point. כרגע, אימייל שעובד לנו הכי טוב, ליוזרים שנרשמו ולא התקינו, פשוט די אומר להם, תתקינו, 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 תתקינו. וזהו, אנחנו לא מדברים על ה-value, אנחנו לא מדברים כמעט על הפיצ'רים.
אז מה נמצא שם באימייל? זאת אומרת, תתקינו, 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 אבל אתם מדברים אולי בגדול על מה הם יקבלו, אולי איזשהו סרטון, אולי גיף.
חייב להגיד, בכל הטסטים, אנחנו, דרך אגב, בטסטים אנחנו מודדים בסוף engagement במוצר. זאת אומרת, זה לא טסט של קליק רייט או משהו כזה, כי בטוח שאם אני אתן להם עכשיו לעד free course, אז יהיה קליק רייט הרבה יותר גבוה. אבל בסוף גילינו שזה עובד הכי טוב, כי נראה שמשהו באימיילים ארוכים, זה אף אחד אין כוח, אבל זה אנחנו פשוט אומרים להם, ראינו שנרשמת ועוד לא התקנת, רק צריך לעשות ככה, תקליד פה, תראה את ההוראות. גם זה לא, זאת אומרת, אם היו שואלים אותי לפני כמה חודשים, מה אני מאמרת שיעבוד הכי טוב, זה לא היה האימור הראשון שלי. אבל זה כן מה שעובד לנו הכי טוב.
יפה. באיזה מערכת אוטומציה אתם עושים שימוש?
באינטרקום.
באינטרקום. טוב, בואי נדבר קצת על רמרקטינג, ריטרגטינג, איך אתם עושים שימוש בזה, בשביל לגרום למשתמשים להבין שכדאי להם לחזור לתהליך ולנסות להתקין את הסקריפט?
אז זה חלק מאוד משמעותי, לדעתי. גם בתוך הריטרגטינג, הרבה הבנה של בדיוק איפה איבדנו אותם בפאנל, לפני כמה זמן, אם זה מישהו שאתמול לא התקין, או זה מישהו שלפני שלושה חודשים היה שם, זאת אומרת, אנחנו עובדים עם הרבה מאוד בקטים כאלה שונים של יוזרים.
מעניין אותי באמת לשאול, מה התדירות שאתם מציגים למשתמשים את הפרסומות, במידה וזה מישהו שנטש ממש ב-24 שעות האחרונות, או לפני שלושה חודשים?
האמת שזו שאלה שאני גם מתחבטת בה, כי זאת אומרת, אם תשאלי אותי מה הפריקוונסי, לפי המספר שפייסבוק מציג, הייתי אומרת, לא יודעת, לא עוברים את ה-8-10. אבל הבעיה שזה לא מתפרס שווה. ואז קורה שיש יוזרים שיכולים לראות את הפרסומת 500 פעם, ויוזר אחד שיראה את הפרסומת פעם אחת. אז זה נורא קשה לשלוט את זה, והרבה פעמים יוזרים אומרים לנו, אני רואה את הפרסומת שלכם בלי הפסקה, זה הדבר אחד שאני רואה. ואני מסתכלת על הקמפיין, ונמדת הפריקמסי הוא לא יודעת 3, ואין מה לעשות עם זה. אז זה נגיד משהו מאוד מתסכל, כי תימא עצמך שיהיה איזשהו לימיט ליוזר מסוים, אבל אין.
כן, אבל זה כנראה גם יחסי, אולי בשבילו זה בלי הפסקה, כי אני נכנס 3 פעמים לתוך פייסבוק.
לא, אני חושבת שיש כמו שלי קורה לפעמים, שאני נכנס לזה אתר, ואז...
ורואה שוב ושוב ושוב. כן, האמת, גם לי זה קורה. זאת אומרת, אז פעם, אם אני זוכרת מהפרק הקודם שהקלטנו, אחת המודעות שעבדה לכם יותר טוב, זה זה שאתם אומרים... שאתם התחלופה לגוגל אנליטיקס, נכון? שגוגל אנליטיקס לא עובד טוב, זה ממשיך לעבוד?
כן, וזה משגע אותי, כי אני כל הזמן מנסה עוד ועוד 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 דברים, ואנחנו משקיעים בזה המון, וכל פעם זה עדיין עובד.
זאת המודעה הראשונה שהתחלתם איתה.
כן, וזו הרגישה שכאילו אני שורפת כל כך הרבה שעות, בסוף זה כל הזמן חוזרים לאותו דבר.
טוב, עכשיו כל סטארט-אפ שאני עובד, או לפחות, יש לו רשימת רעיונות אינסופית לאיך לשפר את חוויית האונבורדינג, אבל אי אפשר לנסות את כל הרעיונות כל חודש. אז איך את מחליטה באיזה רעיונות כן להתמקד, ואיך אתם מנהלים את כל הרשימות?
כן. אז קודם כל, אחד הדברים שאני מאוד מאמינה, שבכלל ה-state of mind צריך להיות, בוא נזרוק מלא רעיונות לאוויר, פשוט נתחיל לעשות אותה, אף אחד לא יודע מה יעבוד, מה לא יעבוד. אני מאוד אוהבת לעשות את הברינסטורמינג גם עם אנשי sales ו-customer success, ובאמת אנשים שיותר קרובים ללקוחות וליוזרים העתידיים. ואנחנו פשוט יושבים פעם איזה חודשיים, שלושה, וזורקים עלי רעיונות, ואז אנחנו ממיינים אותם, בעיקר לפי מה שלוקח פחות זמן פיתוח, ואנחנו כן משתדלים גם לעבוד בחזיתות שונות, כלומר זה יכול להיות משהו שמשפר את הכמות דמויים, ומשהו אחד באימיילים, ומשהו אחד במודעות, ומשהו אחד לשאול יוזרים זה, משהו אחר בפרודקט, כלומר, לא לשים את כל התותחים לאותו כיוון.
כן, ואז בסופו של דבר, נגיד, אתם רואים עלייה של X אחוז בכמות ההתקונות. איך אתם יודעים לשייך את זה? לאיזה טסט שעשיתם?
זה קשה. אז אנחנו, האמת שעכשיו אנחנו מתחילים לעבוד נורא נורא מסודר עם כל הנושא של UTM וזה, ולהבין בדיוק מאיזה אימייל. זאת אומרת, אנחנו יכולים, נגיד, עכשיו בדיוק להבין, נגיד, באימייל קמפיין, כמה הוא העלה את ההתקנות ולקשר. זה, אבל זה קשה, כי מגיע רעש מכל כך הרבה כיוונים, או נגיד, סתם בחודשיים האחרונים, עם נובמבר-דצמבר, עם החגים, והבלק פריידיי, והככה וזה. המון דברים, אני פשוט לא יודעת אם זה אנשים מתנהגים שונה, כי זו תקופה שונה, שינינו דברים בקמפיינים.
כן.
זה מורכב.
כן, אז מורכב. זאת התשובה, נכון.
כן.
ואיפה אתם מנהלים את כל הרעיונות? סתם ככה טיפ למאזינים?
בגוגל דוק, אני לא בטוחה שזה...
בגוגל דוק.
בגוגל דוק עם הרבה קומנס, אני לא בטוחה שזה טיפ. זה מה שכרגע עובד לנו, בסדר.
ולפעמים זה מה שצריך, את הפשטות, בלי כל מיני מערכות מורכבות, ואז קשה לגשת לרשימות. טוב, תודה רבה, איריס.
תודה.
אני כרגיל למדתי המון, ולכל המאזינים שלנו אני אומר שאני מצפה להיפגש איתכם ביום חמישי הקרוב. אני אארח באירוע לייב 5 יזמים, כל אחד לסשן מהודק של 10 דקות. אני מבטיחה לכם שתצאו עם המון טיפים פרקטיים ליישום אצלכם בסטארט-אפ. זה קורה במרכז סוזן דלל בתל אביב, בשעה 8:30 בערב. אנחנו מתחילים בזמן, אז בבקשה להגיע בזמן, וכמובן תודה לנותנות החסות של האירוע, אפס פלייר ואורקל. להתראות, ניפגש בקרוב.
עוד פרק של 10 דקות על שיווק הגיע לסיומו. אנו מזמינים אתכם להירשם ולקבל אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה מהאנשים המובילים בתעשייה. אל תשכחו לדרג ולכתוב ביקורת על התוכנית כדי שנוכל להמשיך לספק לכם תוכן איכותי. נתראה בשבוע הבא בעוד 10 דקות על שיווק עם שרון חלבני.